אנחנו בשיעור היום במידות הראייה, אמונה, אות י"ט, הצד החיצון שבאמונה. השיעור שלנו יהיה לזכות עם ישראל, לגאולתנו, עובדות נפשנו, ולכל מי שזקוק לכל עניין ודבר, שהקדוש ברוך הוא, אם ירצה, שהשיעור הזה יהיה לזכותו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, רבותיי, אם אפשר להתמקד, אנחנו דיברנו בשיעור הקודם שאמונה טהורה זו אמונה שהיא באה מתוך מחשבה פנימית. היא לא באה רק לידי ביטוי חיצוני. כלומר, אני אומר שאני מאמין או הצד החיצוני של הדברים, ויש מציאות שאם אנחנו לא פועלים על הנקודה הזו שנקראת אמונה פנימית, אנחנו לצערנו הרב נמצאים במציאות אחרת. בידוע שכל דבר בעולם יש לו פנים וחוץ. זהו, עובדה. בדרך כלל אנחנו נפגשים, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אני נפגש עם הדבר הכי טוב. באופן קבוע אני נוגע בטאץ' של הידיים שלי במשהו חיצוני. אני רואה חיצוני. אני, למשל, כשאני אוכל, וזה אחד הדברים שלומדים את זה, מי שלומד גסטרונומיה, מי שלומד להיות טבח, מי שלומד בישול, יודע שאחד מהדברים המרכזיים שמלמדים אותם לכאורה, למה? אני מדבר על שפים, אנשים שהתפקיד שלהם לבשל לאנשים, באולמות, במסעדות וכדומה, מלמדים אותם חלק ממסלול הבישול, זה המראה החיצוני של התבשיל. כלומר, עיצוב האוכל, אתה מבין? כלומר, אם הוא יפה, הוא מוגש יפה, הוא נראה יפה, זה נדמה, לא חייב, אבל זה מושך את העין. כלומר, יש בכוח של המבט, הראייה החיצונית, לגרום לאדם ללכת אל. אם אני רואה דבר שהוא מוגש בצורה, לא יודע, לא נעימה, בדרך כלל אפילו אם הוא יהיה טעים, הרבה מהאנשים לא ייגעו בו, כי המראה שלו הוא דוחה. כן, יש מין כזה, עד שבוע איזה מישהו יגיד, חבר'ה, אני טעמתי, אני ברול זאת, למרות שזה דוחה, טעמתי, אין. אז יהיו אנשים לאט לאט ככה שיסמכו עליו ויעברו את התהליך. זאת אומרת, שמעשה, די, זאת אומרת שאנחנו למעשה מדברים על אמונה חיתונית, זו אמונה שיש להרבה מאוד אנשים, אני לא רוצה להגיד לכולם, אבל הרבה אנשים עוסקים באמונה החיתונית, זה אומר, בלי להעמיק את האמונה הפנימית. אמונה פנימית באה מתי? אומר הרב, רק כאשר יש חקירה, יש בדיקה, יש לימוד.
אתה בטוח בזה.
אתה בודק, כן? אתה משכלל. כן? כשאני עכשיו רואה בית מבחוץ, אני עכשיו עולה לבניין קומות, יש דלתות. אני נמצא מחוץ לדלת, אני לא יודע מה יש בפנים. נכון? לא יודע. אני מעלה סברה שבדרך בפנים יש דירה, יש ריהוט, יש ציוד, נכון?
כן.
אבל גם יכולה להיות מציאות, שהיה שם דייר, סוחר, שעזב בדירה הריקה. כלומר, אנחנו, במבט החיצוני שלנו, אנחנו אומנם רואים דברים, מפענחים דברים, אומרים דברים על פי זה, אבל זה לא מדויק. ולפעמים יש מצבים שזה אפילו הפוך. הפוך. יש אנשים, אני לא יכול שלא להזכיר סיפור ידוע מהגמרא, סיפור שהיה. אתם שמעתם עליו בטוח, שאני אתחיל לספר, אז אתם תגידו, וואו, אני מכיר. בתקופת הרומים, מי? מה הסיפור? הבנתי, סבבה. בתקופת הרומים הייתה בת הקיסר כבעלת מעמד של מלך העולם, העולם הזה, קיסר רומי שלט על כל המעצמה הרומית, והיא הרגישה בעננים, כמו שבת קיסר מרגישה, והיה לה מפגש כנראה מדי פעם בפעם, כמו שהגמרא אומרת, עם רבי יהושע. רבי יהושע היה תמיד חכם גדול, אם אני לא טועה, מדובר על רבי יהושע, אב בית הדין הגדול שבירושלים, כלומר ראש הסנהדרין, גדול ישראל, מה שנקרא גדול הדור, לא כמו היום שכל אחד הוא גדול הדור, אלא גדול דור באמת, והקיסר היה קורא לו. להתייעץ, להשתמש בחוכמה שלו. ויום אחד אותה בחורה יהירה, עפה על עצמה, כמו שאומרים היום, והיא רואה אותו, והיא גם יצאה לשמוע אותו, ואת אבא שלה ככה. אתה אדם באמת חכם, חכם, חכם מאוד. וזה לא הסתדר לה. לא הסתדר לה, כי היא ראתה אדם שמבחינה פנימית עשיר מאוד, חכם מאוד, אבל מבחינה חיתונית הוא היה נראה נורא, נורא, נורא. ואז מה אמרה לו? עכשיו כולם מכירים את הסיפור, נכון? באה ואמרה לו, איך יכול להיות מציאות של חוכמה כל כך מפוארת בכלי כל כך מכוער? כלומר, זה לא יסתדר לה, נכון, עם כזה היין.
אתה יודע מה?
לא ניכנס לזה. זה לא העיקר. כלומר, אנחנו נוטים בהרבה מהפעמים לשפוט מעשים או להתנהל על פי מראה. אתה בא לך, למשל, הסעה בלי המונית, אתה מסתכל דבר ראשון על מה? על הנהג. כלומר, אתה רוצה כאילו להרגיש בטוח, נכון? אני יכול להגיד לכם שאני לפעמים יוצא לי לנסוע במוניות, ואז אתה עומד, עוצר מונית, עוצר לך מונית, אתה מסתכל, אתה אומר, לא, תודה. זהו. בסדר? כי אתה מרגיש שהבן אדם נראה לך ככה, לא יודע, אתה מפחד. אתה לא מרגיש נוח. אתה אומר, תודה רבה, וזהו. לא תודה. או שאתה, כן, לא משנה מה הסיבה. ביטחונית, אישית, לא משנה. פעם אחת, ועוד פעם אני אומר, צריך מאוד להיזהר, לא לסמוך על הקטע הזה, אבל היה מקרה לי, שעצרתי מונית בעיר, בשביל להגיע בחזרה לכאן, עצר לי נהג מונית, הסתכלתי עליו, התלבטתי. אמרתי לו, לא, תודה, עזוב, אני... אז הוא לא נסע. אמר לי, תגיד לי למה אתה רוצה לנסוע איתי, העברית שלו הייתה עברית סבירה, אני חשבתי באמת שהוא לא מבני ברית, לא יהודי, ובגלל זה לא רציתי לעלות. ואז הוא אמר לי, תעלה. אמרתי לו, לא עזוב, הוא אומר, חינם, תעלה. אמרתי, זה לא הכסף. הוא אומר לי, אז מה? אמרתי לו, דוגלי, לא יודע, יש לי תחושה לא נעימה. אמר לי, תשמע, תעלה, יהיה כדאי. אמרתי, טוב, עליתי. אמרתי, תפיל מונה. טוב, תפיל מונה. ונסענו לכאן, בישיבה. מהעיר לכאן, כמה זמן זה? עם הפקקים. רבע שעה? כן? נגיד? טוב. לא היה פקקים. והגענו לפה די מהר. עמדנו ליד מרכז, הוא קיבל את המנוע. קיבל מנוע. אמר לי, תשמע, אני נראה לך נכון שאני אולי ערבי או משהו. אמרתי לו, את האמת? כן. קט. אומר לי, אני מבין, אתה לא הראשון. והוא התחיל לספר לי על עצמו, יהודי מתוק, חבל על הזמן. עכשיו, זה לא אומר, כן, שאנחנו צריכים לזלזל. צריך לשים לב, אבל אנחנו טועים במראה החיצוני בהרבה מקרים. הרבה מקרים. יפה. אומר הרב, גם כשאנחנו מדברים על מראה אמונה חיצונית, אנחנו טועים. כי אנחנו חושבים באופן שכלי, רדוד נמוך, שאנחנו באמת מאמינים. באמת זה נכון. זה נכון. אבל זו אמונה חיצונית. ואמונה חיצונית היא אמונה שעלולה להביא את האדם לידי אמונה שקרית. ראינו זה בפרק הקודם, בסעיף הקודם. כי האדם מרמה את עצמו. הוא חושב שהוא מאמין. ובאמת יש לו אמונה. אבל היא לא משוכללת. היא לא עמוקה. זה כמו אותו אחד, ויש כאלה, שמתחילים... בוא נעשה ניסוי. מה דעתכם, אנחנו פה, אנשים המלומדים, מה דעתכם על ההתנהלות הכלכלית של שר האוצר? לא משנה מה השם. בשנים האחרונות התחלפו שרי האוצר, מה דעתכם על המצב הכלכלי במדינה? מה אתם אומרים?
לא משהו.
האם נראה לכם נכון הצעדים האחרונים שעושה האוצר כלפי האזרחים?
לא.
יש לנו טענות. נכון, למה שר האוצר רוצה ככה? למה הוא גוזר גזירה כזו? למה הוא גוזר גזירה אחרת? נכון? אנחנו שופטים אותו מהמקום שאנחנו נמצאים. מה המקום שאנחנו נמצאים?
האזרח.
הארנק שלנו הקטן. נכון? כל אחד בארנק שלו? כל אחד דואג לארנק שלו. האם אנחנו כאן מסוגלים, יודעים, יש לנו יכולת לראות את המבט הכולל של כל הכלכלה של המדינה?
לא.
לא. אין לנו נתונים, אין נתונים. אוקיי? ממילא, אנחנו שופטים את המהלכים שעושה שר האוצר, באיזה מבט? מבט חיצוני, נכון? כי אני רואה רק לפי המעשה. יש לי שכן, בחור בן 24, לומד באוניברסיטה העברית, כאן הוא לומד כלכלה, ונסענו באוטובוס, בן למשפחת אביעד, והוא לומד כלכלה. אז הוא התחיל את הדיברנו בדרך.
תקום לאבא?
יונתן. ו... והוא אמר לי, גם אתה בין אלה שיש להם ביקורת על משרד האוצר? אמרתי לו את האמת, אין לי ביקורת כל כך. אני לא מרוצה, אבל אין לי ביקורת. אמר לי למה? אמרתי, כי אני לא יודע מה יש להם מול הפנים. כולנו מכירים את התופעה הזו שאתה בא, קוראים לך לאיזה בירור, ומראש יוצאים מאמירות לא בדוקות. זה מקומם. אני לפעמים גם טועה בזה. כלומר, כל מצב שבו אתה בא לשפוט בן אדם, אתה לא צריך להתחיל, אתה צריך להתחיל בשאלה, לא בקביעה. האם זה נכון ש... אתה מברר? או להגיד לו, אתה ככה. למה? רגע, תברר אם אני עשיתי. דוגמה, לפני... הנה, פה, עכשיו. המחשב של הכיתה לא עובד. יכולתי להגיד, טוב, זה מי שאמרתם לי, המורה הפלוני שנכנס לכאן באישור זה וזה וזה, נכון? עכשיו יש לי מידע שקיבלתי מכם. ראיתם אותו, נכון? ראיתם. כשאני הולך לפגוש, אני הולך לפגוש את מי שנתן את המפתח, כן? מה אתם חושבים שאני הולך לעשות?
לעזור אותו, ללמוס אותו.
לא, לשאול אותו. תאמר לי, אתה נתת המפתח של המחשב? אולי זה לא הוא. אולי מישהו אחר נתן. כשאני אפנה לאותו מורה ואני אגיד לו, האם אתה הפעלת את המחשב? ולא, אתה הפעלת את המחשב? כי אני לא הייתי, לא ראיתי. גם כשאני אראה פעולה כלשהי שהיא לא בסדר, אני חייב לצאת מתוך הנקודת יסוד שזה חיצוני. אני רואה דבר, אבל צריך לברר אותו. הדוגמה הכי קיצונית ביהדות לדבר הזה, זה בהלכות רוצח. אדם, והגמרא מביאה דוגמה, שנבין עד איפה זה בא. אתה רואה שני אנשים. אחד בורח וצועק מה? הצילו, הצילו. אחד אחריו רץ, כולו לא רואה אף אחד ממטר סכין ביד, רודף אחריו וצועק לו, אני אהרוג אותך, אני אהרוג אותך. נו, מה הסרט הזה נורא? הוא הולך להרוג אותו, נכון? אבל מה בעצם אנחנו רואים? אנחנו רואים פעולות חיצוניות. זה חי וזה חי. זה צועק הצילו, זה צועק אני הולך להרוג אותך. סבבה. נכנסים שניהם לתוך חורבה. אוקיי? לתוך חורבה. אתה לא רואה מה קורה בפנים. אחרי זמן קצר, אין יותר צעקות הצילו. יוצא הבן אדם עם הסכין שהיא עם דם ביד. אתה נכנס פנימה, מוצא גופה. הבן אדם מת. מי הרוצח?
אז
זה
מסכין, אבל...
לא. אומרת הגמרא לא.
לא, לפי התורה לא.
אתה לא יודע? צריך לברר. הוא חשוד. הוא לא הרוצח. אולי כשהם נכנסו לשם... בסדר, או, אולי כשהם היו שם, נכנסו פנימה, היה שם איזה הומלס, או איזה סודני, או אני לא יודע מי, ומהפחד או מהבעלה, כן, הוא תקף, או לא יודע מה יגיב, והוא דקר את הבן אדם. ולא מי שמחזיק את הסכין, זה מחזיק את הסכין, זה סכין שלו, אז הוא לקח אותה. הוא לא הרג אותו. כלומר, יש דבר ש... מיד.
זה לא הגיוני.
לא, לא. נכון.
אתה מתעדכה גם את השני, כי אני לא מתעדכה את
זה. אתה צודק. זה נראה לא הגיוני. אבל גם בבתי... לכן, גם בבתי משפט היום, הוא נקרא חשוד ברצח. צריך להוכיח...
לא, אבל יש לי עוד אצבע שלא על
המסכין. אז רגע, לא.
יש לו דם על הידיים.
נכון, נכון.
בלי עדים רוצים...
נכון, כי מישהו דקר אותו והוא הוציא את הסכין ממנו. לא.
והוא לא התקשר למשטרה או ל...
לא, עוד לא, כי הוא בשוק.
אבל זה לא משנה.
אני יודע, פלס, תקשיב. למה אני אומר את זה? אני גם היום, אמנם בבית המשפט החילוני, יש דבר שנקרא סבירות גבוהה, ביהדות אין סבירות גבוהה. יש או יש או אין. זאת אומרת, המראה החיצוני הוא מטעה. אומר הרב, אמונה חיצונית היא מטעה. אמונה חיצונית מטעה.
הוא כנראה שהוא רצה.
אז זה משהו אחר, אבל בית דין לא הרג אותו. עכשיו.
כי בית דין לא יכול...
הוא לא יכול, כי אין הוכחה.
אבל הוא יודע שזה...
אין הוכחה, אין הוכחה, בית דין לא הורג.
אבל הוא
יודע שזה... מה הוא ידע? עזוב. על פי דין. זאת אומרת שאומר הרב, שאנחנו מדברים על אמונה. והאמונה היא לא אמונה מבוררת. לא אמונה שבאה מהשכל, כלומר, חשבנו עליה, בנינו אותה, הרחבנו אותה, העמקנו את השורשים שלה, היא עדיין חיצונית. ולמה היא נקראת שקרית? כי היא מטעה את האדם. אדם חי באשליה שהוא מאמין.
הוא לא מאמין.
הוא מאמין, אבל ברובד מאוד נמוך. ממילא, זה עלול להביא את האדם למציאות שבה הוא יהיה בשעת מבחן, וזהו, הוא יישבר. ושעות מבחן לא צריך להיות דברים קריטיים, סוף העולם. לא צריך להיות שואה כדי להגיע למבחן באמונה. מבחן באמונה יכול להיות גם במצב שבו אדם שיש לו עסק, והוא עובד, וכמה שנים זה בסדר, והכל פתאום הגלגל מתהפך. והוא מגיע לפת לחם. וזה מבחן באמונה. לא צריך להיות איזה משהו נוראי. שפתאום העסק צובר חומות, והוא עומד ואומר, רגע, רגע, מה אני עושה? איפה הקדש ברוך הוא? מה קרה לי? אוקיי? זה יכול לקרוא. כלומר, מבחנים באמונה לא צריכים להיות ענקיים, הם באים בדברים קטנים. ואם אדם חי אך ורק עם אמונה חיצונית, הוא נשבע. הוא פשוט נשבע. ואני אומר, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני מכיר פה מקרים, בישיבה או בתוכנו אפילו, שעברו מצבים כלכליים קשים מאוד, בגלל פתאום איזה, לא יודע מה, אנחנו בזמנו ביקשנו לעזור לבנימין. כן, מה שקרה להם, זה פתאום בן אדם בלי כלום, מרגע לרגע. מרגע לרגע. כל עולמו חרב. והוא אומר, אז עכשיו, אם האדם הוא מאמין רק בחיצוניות, האמונה שלו היא קשה לה. קשה לו לעמוד על הרגליים. אדם שמאמין באופן שורשי עמוק, עם כל הכאב, הוא מתחיל לנסות מחדש, כי הוא מאמין שזה מהשם. יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא לא ניתק מגע מהקדוש ברוך הוא. זו אמונה שקרית. אמונה שקרית שאין בה עומק. אמונה שקרית שאדם משאיר לאמונה שלו להיות כמו שהיא. כן? אומר הרב, עוד תסתכלו עכשיו בפנים, אנחנו באות י"ט, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, אנחנו עוברים לשיעור הנוכחי. אומר הרב, באות י"ט, הצד החיצון שבאמונה. ישו מתגלה בצורה נלעגה. ומכל מקום, אור השם שוכן בה. אם אפשר להתמקד. מקומות נלעגים למראה עיני אדם ישנם בכל הטבע והמציאות, אבל אין הלעג בה כי אם מקוצר רעות וממיעוט ההשגה של הסיגוב שיש בכל דבר קטן וגדול יחד. איזה דברים. אנחנו ממשיכים, תראו, אני אסביר את דברי הרב. הצד החיצון שבאמונה, אומר הרב, כלומר הביטוי של האמונה החיצונית, כלומר אני מתנהג באופן טקסי. תראו לי דוגמה להתנהגות טקסית שקשורה לאמונה. טקס. תראו לי דוגמה לטקס שקשור לאמונה. מה זה טקס? משהו שמראים, לא?
תפילה.
יפה. תפילים, בכנסת, נרות שבת, נרות חנוכה. אני עושה תקסים, כן? למה אני עושה אותם? כי אני מאמין שיש בורא עולם, הוא נתן תורה, אז אני עושה אותם. כן? כלומר, התנהלות יומיומית של האדם שומר תורה ומצוות. אומר הרב, שאנחנו פועלים באופן של דמיון והגשמה, כלומר אני מדמיין לעצמי שזאת אמונה, אני מגשים, כלומר אני עושה בפועל את הפעולה, אבל זה פרימיטיבי. מה ההבדל? אני אומר עכשיו צורה חריפה, בכוונה, אני מקצין, בכוונה. מה ההבדל בינינו? שאנחנו קמים בבוקר ורצים לבית הכנסת, כן? כדי להיות בין 10 הראשונים, לבין אותו פרא שחי ביער עם איזה מחשף, שיש לו כאילו שם הכוחות ומאמינים בו, שאומר להם שבעלות השחר חייבים כולם להיות במעגל בנקודה מסוימת ביער, אחרת האלים יכעסו. ואותו פרא לא ישן כל הלילה מרוב לחץ, והוא רץ כדי להיות בין 10 ראשונים. מה זה? זה טקס, זה טקס. אני בכוונה מקצין, זה, יש הבדל, אבל שנבין איפה מדובר. כלומר, ההתנהלות הקבועה שלנו בענייני תורה ומצוות, בלי שזה בא מתוך אמונה שורשית פנימית, זה טקס. זה עשייה חיתונית של הדברים. נכון, אני מחויב. מצד אחד, אני צריך להאמין. מצד שני, אני מחויב, אז זה לא אכפת לי אם אתה עכשיו, יש לך אמונה חיתונית או פנימית. אתה מחויב. אני לא בא להגיד עכשיו, לתת פטור לכל אלה שמאמינים באופן החיתוני. לא, אתה חייב. לא קשור אם אתה מאמין ככה או מאמין אחרת. אבל מצד החשיבה שלנו, מצד ההתקדמות שלנו, מצד העמקה של הדברים. כלומר, זה נראה מצחיק. אם אנחנו נבונה מן הצד, זה נראה מצחיק שבן אדם מתנהג באופן כזה, שהוא כמו איזה מין, לא יודע, פרא מן היער, אדם חסר בינה ודעת. הוא פועל כי הוא עושה תקסים. זה מצחיק, לא מצפים ממך שתהיה אדם שעושה תקסים. מצפים ממך שבהבנה שלך תבין שהטקס מביא לידי ביטוי את האמונה הפנימית. כלומר, אתה עושה את זה בגלל שאתה מאמין באמונה פנימית שכך צריך להיות ולא הפוך. יש אנשים שיגידו אפילו יותר מזה, וזה גם אחד הטענות של גיל ההתבגרות, שאנשים מסוימים, בחורים, נערים, אנשים אומרים שהם לא מקיימים תורה ומצוות, כי מה? הם לא מתחברים. זוכרים שעה שעברה ככה דיברנו קצת על זה. הוא לא מתחבר. נכון שאתה לא מתחבר. זה אפילו חסר טעם בעיניך. ולמה? למה? כי האמונה שלך היא אמונה חיצונית. היא לא פנימית. אם שאדם המאמין באמת בתוך תוכו, בשבילו הטקס הזה זה לא טקס. זה דרך שבה אני מביא לידי ביטוי את מה? את האמונה שלי בשם. זה הביטוי. יש טעם, יש סיבה, אני לא רוצה את זה סתם. זה לא כי בשולחן ערוך כתוב שאני צריך להניח תפילין בבוקר. זה בגלל שאני רוצה להניח תפילין בבוקר. זה הביטוי הפנימי שלי לאמונה בשם. אני שומר שבת לא בגלל שאומרים לי שאם אני לא, אז יהיה לי כך וכך. אני שומר שבת כי זה היום הכי מקודש שיש ומאפשר לי להתחבר אל האמונה שלי בשם. להביא אותה לידי ביטוי אמיתי, בלי כל הבלבולים שכל ימות השבוע. אז מי שמשעמם לו בשבת, זה בגלל שהוא לא מכיר את ערך השבת. כלומר, עדיין הוא לא העמיק את ההבנה באמונה שלו, מה זה שבת, כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפינו. אז זה יום משעמם, יום מוגבל, אי אפשר לעשות כל מה שרוצה. אבל אני אגיד לכם בסוגריים, זה בדיוק המטרה של השבת. זה בדיוק המטרה של השבת. להראות לאדם שהוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. יש מישהו אחר שקובע. וזה הקדוש ברוך הוא. כלומר, פעם בשבוע להחזיר אותך למציאות. כל השבוע אתה עושה מה שאתה רוצה. והשבת, לא. אתה לא יכול. אני לא מסכים. ואתה צריך להתכופף את זה. להזכיר לך שיש בורא עולם. שאתה לא כל יכול. ממילא אומר הרב, צריכים אבל לזכור. שגם אם אדם פועל באופן כזה, שהוא קם בבוקר לתפילה כי הוא לא רוצה שהרב יכעס עליו, הוא לא רוצה שהמדריך יכעס עליו, הוא חושב שזה נחמד, זה מפגש חברתי, במיוחד בספסלים האחוריים, תלוי במבנה בית הכנסת, כן? הספסלים האחוריים, זה החבר'ה עם הגרעינים, החבר'ה עם העלונים, זה הספרייה הציבורית, זה מקום מפגש חברתי נעים. גם מי שעושה את זה באופן הזה, וזה נראה לא שייך, זה נראה מצחיק, זה נראה אולי אפילו עלוב, חסר טעם. גם מי שנמצא שם, אומר הרב, שימו לב, משפט אדיר, מכל מקום, אור השם שוכן בה. וואו. וואו. עשרה מישראל, אנחנו פה ברוך השם יותר ממניין, התכנסנו עכשיו כאן, אולי אני אתן לכם כיוון חשיבה. מה קורה ברגע שיש עשרה יהודים שמתאספים יחד, כן? בשביל תפילה, בשביל לימוד, מה קורה?
שכינה
באה. זה משהו כזה אוטומטי. מה קורה למכשיר שאתה לוחץ על כפתור הפעלה? הוא פועל. הוא היה כבוי, הוא היה כבוי, עכשיו הוא פועל. אלא אם כן הוא מקולקל, בסדר. אבל באופן העקרוני, אתה לוחץ על און, אפעל, הוא פועל. כשעשרה אנשים, עשרה יהודים מתאספים כדי לעסוק בדבר מצווה, אוטומטית לחצת על אפעל, שכינה באה. אולי זה יעזור לנו גם כאן קצת ביותר הבנה איך מתנהגים. כי כשאתה נאסף פה ללמוד, כן, בפרט, כשאתה מדבר לימודי קודש למיניהם, אוטומטית השכינה כאן. אנחנו לפעמים הולכים לצדיקים, מבקשים הם שיפללו עלינו. וכל... סליחה, השכינה פה, תבקש ממנה. זה יותר קרובה מהצדיק. השכינה פה. אבל, אם אתה גורם לכך ששכינה מסתלקת, אתה באמת צריך איזה סיוע מאיזה דחפור, אתה צריך ללכת לצדיק. זאת אומרת, שלמעשה אנחנו בהסתכלות שלנו, גם פה, מפספסים, אנחנו מסתכלים חיתונית, התאספנו בכיתה, התאספנו בשיעור. זה חיתוני. תבין רגע לעומק מה קורה. יש מניין, יש שכינה. יש שכינה, זה זמן. לכן אם אתם שמים לב, אם אני לא שוכח, אני פותח תמיד בשיעורים שלנו שהשיעור יהיה לזכות עם ישראל. כי זה הכי קרוב יש פה שכינה. אני לא צריך את הכותל המערבי לשים פתק, ולא צריך צדיק שיתפלל בשביל זה. יש לי פה השראה שכינה מהקדוש ברוך הוא. אז לכן צריך להסתכל ולא להתמוטט מהמראה החיצוני הראשוני, וגם להבין אולי שזה מראה חיצוני וצריך לטפל בו. אבל אומר הרב, גם אם אתה נמצא במצב שהמראה החיצוני הוא מרתיע, אני לא רוצה להרחיב, אולי כאן קצת מהאנשים פה יבינו יותר למה התגובות שלי הם כמו שהם. כאילו אני יש לי סבלנות, וזה לא מתאים, יש אנשים קצרי רוח פה, נכון? אבל אני מסתכל בצורה אחרת, כי גם במראה הנורא, המנעיג, הלא נעים שיש, אומר הרב, גם שם, למרות המראה החיצוני, תמון מה? אור השם. כלומר, בתכונה הזו, של האמונה החיצונית, למרות שהיא לא טובה, למרות שהיא קצת שקרית, למרות שהיא לא יסודית, היא מאירה באור השם. אני מאמין. תשאלו אנשים קרובים עליכם שמוכנים לדבר פתוח. בבקשה, בלי להתבייש, תשאלו אותם אם הם אומרים את י' ג' עיקרים אחרי התפילה. זה לא בתפילה, יש לו, אני אומר, תשאלו מי שכן אומר. תשאלו אותו, תגיד לי, כשאתה אומר, אני מאמין באמונה שלמה. כן? אני מאמין באמונה שלמה. עכשיו כל אחד מה שכתוב שם. רגע. לא, כשאתה אומר את זה. אתה חושב לפני זה ובוחן, האם אני יכול להגיד את זה? כי זה לא תפילה אחלה. או שבגלל שזה ככה, אז... אתה אומר. עכשיו, השאלה לא באה פה לקנטר, לא באה ליצור מצב, אני לא מצליח להתרכז. זה לא מצב שאני בא להגיד לו, אל תגיד. אבל אני בא, אחרי זה ביקשתי, אדם מאוד קרוב, שאתם יכולים לדבר איתו פתוח, והוא לא ייפגע ולא כלום. זה אמור לעזור לו ולך, כן? להגיד, רגע, מה אני אומר? אם אני אומר שאני מאמין באמונה שלמה במה שיש שם, אז אני באמת אעשה עבודה פנימית להאמין באמונה שלמה. אמונה שלמה זו אמונה שורשית. היא לא יכולה להיות אמונה חיצונית. אז אם אנחנו אומרים את האחרון ברשימה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אוקיי, סבבה. אבל השאלה הבאה, המשך המילים זה, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו, רבותיי, האומנם? כלומר, האם זה באמת נכון? האם זה ולא? רגע, רק שנייה, כלומר, כשאני אומר דבר, אני צריך לעמוד אחריו. אני צריך להגיד, אני אמרתי, אז יש לי אחריות. אז אני צריך, כשאני אומר, אני מאמין ואף על פי, אני צריך לבדוק באמת איפה אני נמצא יחסית למה שאני אומר, ואם עדיין אני באמת לא מצפה לו בכל יום שיבוא, אז אני צריך לעבוד שזה יהיה כן. מה זה לצפות?
לתקווה.
מה זה ציפייה? ציפייה היא לא רק באה לידי ביטוי בתקווה, אני מקווה. וזהו.
מצפה מעצמי.
אבל אתה צריך לפעול, אתה צריך להראות שזה כך. לעצמך, כלפי עצמך. דוגמה, שאתה מצפה לאדם אהוב שעכשיו, נאמר דוד, דודה, סבא, סבתא, שמודיעים שהם באים לבקר. אתם מכירים את זה, אולי בגיל מבוגר יותר זה פחות, אבל כשילדים, מה עושים כל הזמן?
בחלון.
הולכים באים, הולכים באים, הולכים, לראות לו מתי הם יגיעו.
נכון.
זה ציפייה. זה ציפייה אמיתית. לא, יפה. אבל מצד שני
אתה מצפה שהוא יבוא
מתי? הרב יש לך בגדים כל פעם.
או, מצד שני, מה אתה עושה כן במוכנות הנפשית שלך?
הרב בכלל.
במוכנות הנפשית. הרגע הוא בא. אתה אומר שאתה מצפה בכל יום שיבוא. הנה עכשיו, אתה מוכן?
כן.
רק שאני באמצע המשחק? לא, אני באמצע... מה קורה? אני באמצע העבודה. מה אני עושה? כלומר, לחשוב על זה, כאילו לתכנן. אני עכשיו עובד, עכשיו אני נח, עכשיו אני בנופש, עכשיו אני... ופתאום מוריד שהוא בא. יש הודעה לקבוצה ווואטאפ. הוא בא! מה אני עושה עכשיו? אני עכשיו באמצע נהיגה, קבעתי פגישה עם עורך דין, עם מתווך, עם... אז מה? עם בת הזוג העתידית. הוא בא! אתה עושה פרץ? מצפה את הרגל עולה לירושלים? לא, רק שנייה. זאת אומרת, זה נקרא ציפייה. כלומר, אני חושב על זה במהלך היום, כן? מה אני עושה עם הרגע האהובה? עכשיו, אני לא יכול לחשוב כל היום, בסדר? אני היום באמצע ארוחת צהריים בישיבה, אוכלים בדיוק עכשיו אני רעב, מה זה רעב? ויש את היום שאני אוהב את המנה העיקרית. לא יודע, כל אחד יבחר לו, כן? זה היום של המנה, אני כל השבוע מחכה למנה הזו. ופתאום הוא בא!
מי?
המשיח. לא, המפקח. פתאום הוא בא... ואני עם הצלחת לפני המנה, מה אני עושה עכשיו? שומד את הצלחת ורץ?
לא,
אומר, אתה יודע מה, וואלה, תן איזה ביס, משהו גם. כלומר, כשאנחנו מדברים על ציפייה לדבר, אנחנו מלאי ציפייה, חושבים על זה כל דבר. הדוד, דודה, סבא, סבתא, הבטיחו להביא לנו משהו, מתנה, שאנחנו מאוד רוצים. אתה סופר שעות. אז איפה זה? אומר הרב, למרות שזה נראה מצחיק, למרות שאתה רק אומר את זה, למרות שבאמת באמת בפנים זה עדיין לא הגיע לעומק הזה, שם יש גם אור אלוהי. לא לוותר!
מה יש?
אור של הקדוש ברוך הוא, להוריד בבקשה את הרגליים. כלומר, יש שם אור אלוהי וזה בסדר, למרות שזה רובד נמוך, למרות שזה חיצוני, למרות שיש בזה גם שקרים, דמיונות, גם שם יש אור השם.
מה, בציפייה על הראשי?
לא, תני זה דוגמה. אתה יצאת, נכנסת, אז... זאת אומרת, אומר הרב, שלמרות שמבחינת הנקודה הזו, במקום הזה, בזמן הזה, זה נראה מצחיק, זה נראה טפל, זה נראה חסר טעם, הוא חשוב. משל למה הדבר דומה? אתם זוכרים שהייתם ילדים בבית ספר יסודי, אז עושים לפעמים עם המורה, אם יש כזה בתי ספר, פה במיימון יש את זה, יוצאים עם המורה החוצה לגינה, שוטלים, כן, עציתים, פרחים, יש מקומות שעושים, כן, בגן, עגבניות, כן, רגע. כשזה מתחיל לגדול, רואים שיוצא איזה נבט כזה קטן, מתחיל לצאת מהאדמה, תראו לעצמכם שהיינו אומרים, מה, זה עגבנייה? טראח, זהו, זורקים את זה לפח. לא, זאת אומרת שלמרות שזה נבט קטן, למרות שזה עדיין רחוק מלהיות הפרי השלם המושלם, אבל זה חלק, זה גדל. כלומר, לא לוותר על המציאות הזו שאדם נמצא באמונה שטחית, באמונה רדודה, באמונה שקרית במידה כזו או אחרת. לא, זה בסדר. לא לנצח. אבל גם בזה יש כוח, גם בזה יש איזה מין אנרגיה שבעתיד תפתח ותבנה עליה. אוקיי? שבונים בית, מה הדבר הראשון שעושים? יש קרקע. נכנסים עכשיו, מתחילים לבנות, מה עושים? יסודות.
מה פתאום, קודם כל ממנים מישהו
שיבנה את היסודות. לא, לא, עזוב, יש הכל. מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא חופר יסודות. חופר יסודות. כן, אבל לפני שהוא בונה משהו.
הוא צריך לתכנן איזה קודם.
הכל יש לי, תוכנית, הכל גמור, עכשיו יש קבלן, נכון? חופר יסודות. למה? תשים משטח בטון ויאללה. לא, בלי יסוד לא יעזור, זה לא יהיה חזק. זאת אומרת שהרב מדבר פה על האמונה השקרית הזו, החיצונית, האמונה החלשה, האמונה הזו הטקסית, שעושים טקסים, כאן בבוקר שמים קופסאות על הידיים, כן, תפילין, מתנענעים, זה בסדר. זה בסדר. זה הנבט, זה ההתחלה. אוקיי? תמשיך, אל תוותר על זה. למרות שזה נראה כאילו אתה עושה משחק, זה לא אמיתי, תמשיך. אומר הרב, מקומות נלעגים למראה עיני אדם, ישנם בכל הטבע המציאות. כלומר, בכל התופעה של חיי האדם בעולם הזה, האדם הגשמי, העולם הגשמי, יש הרבה הרבה דברים שאנחנו שופטים על פי מה? מראה. מראה חיצוני. לכן השיפוט שלנו הוא מוגבל, ולכן הוא מוצא את מה שהאדם הזה עושה או אני כחסר משמעות. וגם זה מעלים בוגרים, מתבגרים, או כאלה שעוזבים את קיום תורה ומצוות. אז לא, אני, מה יצא לי מזה? כן, דוגמה, אמר לי פעם בחור, היום בגיל שלכם, בן 15, אומר לי, תראה, במשך הרבה שנים הייתי נחמד בתלמוד תורה, זה, הייתי כזה מתוק, קיימתי מצוות, למדתי, קיבלתי פרסים, אפילו היו לי פאות, והגעתי לגיל בר מצווה, והתהפך עליו מזלו, נגיד. כן, הוא לא מצליח בלימודים, הוא לא מצליח פה עם ההורים, ולא... אז מה יצא לי מכל מה שעשיתי? אין טעם, חסר משמעות. יש גם שאנחנו מגיעים למצב הראייה הזו, שהיא כל כך נמוכה, כן? היא נמוכה. כי מי אמר שתרצית לך משהו? זה מין מחשבה עקומה, כן? לא תרצית לך כלום. אבל באופן עקרוני, אפילו במצב הזה שאתה עובד על פי שכל מוגבל, על פי שיפוט מוטעה, אין עלה אגבה כי אם מקוצר ראות ומניעות השגה של הסיגוב שיש בכל דבר קטן וגדול, אנחנו מזלזלים ותראו איך אנחנו, וגם אני לפעמים נופל בזה, שאנחנו מעריכים. היי. אנחנו מעריכים או מתלהבים ממה? מדברים גדולים. גדולים. וואו. אז אני מתלהב. אבל מדברים קטנים... אנחנו לא מתרגשים, אנחנו אפילו מתעלמים מהם או אומרים שהם לא היו. כי זה לא עושה לנו כלום. כלום. וזאת טעות שנובעת מכך שאנחנו בני אדם, וההסתכלות שלנו היא רק לדברים החיצוניים. אז מה שעושה לנו הרבה רושם, אנחנו מתלהבים. מה שלא מרעיש, לא בומבסטי, אנחנו לא מתייחסים אליו. לא מתייחסים. אוקיי? לכן אומר הרב, הבוז, הלעג שבן אדם רוכש לתופעות חיצוניות שבתוכו ומסביב, זה בגלל חוסר יכולת שלנו לתפוס משמעות ענקית שהיא מקובצת. דוגמה. לכולכם היו, היום אני לא בטוח שיש לכם ילדים אחים בגיל הזה, אבל כשהייתם יותר צעירים, אתם הייתם יותר גדולים, נולד לכם אח קטן. אבא ואמא הגיעו ברוך השם. לא, לא נכדים, לא אחיינים, אח.
מעולם לא היה לי.
למי?
לי.
אה, מזל טוב.
לא היה לי.
אה, לא היה לך. אז יש לך אחיין. אוקיי. אוקיי, בסדר. אתה נולד לך אחיין, תינוק.
איזה מרגישים?
רגע, רגע. תינוק, אתה דוד. רגע, רגע, רגע. הדברים על ידים שנולדו האחרונים, מה לעשות? תקשיבו. יש לך אחיין, בסדר? אחיך, אחותך התחתנו, מביאים תינוק הביתה, ברוך השם, אתה נהיית דוד, בסדר? אוקיי? ויום אחד, יש טלפון נרגש. וואו, אבא והאמא הצעירים מתקשרים לסבא וסבתא, ומספרים לכולם, אם יש להם קבוצה בוואטסאפ, כל הקבוצה יודעת, כולל הקלטה. האדם הקטן שכזה, אמר פעם ראשונה, אבא. וואו, וואו, איזה רעש, איזה בלגן, מהירים בן אדם, סבא וסבתא, וזה קורה דברים כאלה, באמצע הלילה, כי האבא כבר לא מסתכל לשעון בכלל, שתיים בלילה טלפון, אתה מתעורר, אתה וואו, מה קרה, מקווה שהכל בסדר, תשמע, הנכד אמר, אמר אבא, תגיד, סבתא למה השעה?
זה מבאס.
כן, כלומר, אתה פתאום מתלהב, רגע, מתלהב מהמילה אבא הראשונה שהוא אמר. אבל ברוך השם, גדלת ויש עוד ילדים. והילד הראשון שלך שאמר את המילה אבא בשתיים לפנות בוקר, היום בן 15. ואתה עכשיו בא הביתה מהעבודה, ואתה עייף, או אתה עסוק באיזה עניין, והוא אומר לך, אבא, מה אתה אומר לו? רק רגע. הלו, מה קרה? שכחת את האבא הראשון בשתיים בלילה. מה עבר פה? מה נהיה פה? כי אז, כשהפעם הראשונה הילד מוציא את המילה אבא בשבילך, זה דבר ענק, למה? כי אתה קודם כל, הוא מדבר, ברוך השם. כלומר, לפני שתינוק מדבר, אתה לא יודע מה יצא. אנחנו מתפעלים, מקווים שהכל יהיה בסדר.
למה?
אולי יש לו בעיה? לא, אולי יש בעיה באמת הרי הכל. אתה לא יודע. כשתינוק בריא בעזרת השם, אז אתה בהתפתחות שלו, אתה רואה. ומה אתה עושה? אתה מצפה. כל הזמן, מה אומרים לילד הקטן שכזה? פעם צחקתי, היה איזה מחקר, אני לא יודעת איך להתייחס אליו, אבל אני ככה, צחקתי לעצמי, תלוי, מעניין, פעם מישהו יחשוב, ימציא איזה דרך, ימציא דרך, שבה יחברו איזה מצלמה, או איזה מכשיר, שיוכל לצלם את המבוגרים, כשהם באים עם תינוק, ואיך הם מתנהגים ומדברים.
כמו תינוק.
לא יודע, משהו כזה. לא, לא, משהו כזה. ואחרי שהוא יגדל, הוא יביא להם את ההקלטה. אנשים יתכנסו ככה והתחבו מתחת לשולחן. ותראו איך אנחנו רואים את זה טבעי. אנחנו עושים שטויות, חבל עוד מה? איזה שטויות. אתה, אנשים גדולים, יש סיפור כזה בגמרא, סיפור מעניין, סיפרתי לכם אותו עם הלא טועה בשנה שעברה. היה אבא, שאלו בן פוחז. בן פוחז, זה אחד כזה שכמו שאנחנו לפעמים צוחקים על החברויות שיש בפייסבוק, אז שלחו לי אתמול מין כזה תמונה, רואים לוויה, כלומר רואים ארון, ארון, ואדם אחד יושב שם, והאישה אומרת, היו לו 5,000 חברים בפייסבוק, חשבתי יבואו יותר ללוויה, יש אחד. הרעיון הזה, הרעיון לא, הרעיון הזה הוא לא, הוא בא לתת חשיבה. רבותיי, רק שנייה, תקשיבו. היה אדם שהיה לו בן פוחז. בן פוחז זה אחד כזה שהיה גומר על הארנק של אבא שלו. אבא שלו היה כנראה אדם עם יכולות, וכל הזמן היה עושה מסיבות לחבר'ה, והיה באים מלא חבר'ה, המון. לא, 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 לא עם הראש. ואבא דאג. אבא ראה והבין שחברים באמת אין, יש לו חברים להנאות.
אין, גופה.
לא, לנצל אותו.
מה
הוא עשה?
הוא אמר לו, אתה עליך חבר שלך, תגיד לו שמחר.
לא, לא, אתם מדברים על אותו דבר, ואני אמרתי לא. לא, זה אותו דבר, חבר'ה, בואו, בואו, די, אני, בואו.
אבא, אתה חושב שהחברים האלה חברים אנשים?
לא, לא, רק שנייה. האבא אמר לו, תשמע, החברים האלה הם לא חברים שלך, הם חברים של הארנק שלי. עזוב בזה. חובילי, אתה לא נורמלי, אני בסדר, אבל אתה, תחשוב, אני לא אחיה לנצח, ואתה פשוט נשאר בלי כלום אחר כך. אתה שורף את הכתב שלך, תפסיק. והוא לא מעין אותו. אמר רבא טוב, אני צריך להציל את הילד, לא ממי? מעצמו. מעצמו. הלך כתב צבא.
מגנה, מגנה?
צבא. הלך כתב צבא בבית הדין, אני מוריש, אני מוריש את כל רכושי לבן שלי בתנאי אחד, שהוא ישתגע. זהו, יהיה משוגע. טוב, כתבו את זה בבית הדין, אמרו לו, רבנו, מה? אבל כן, זה התנאי. חתמו צבא, זהו, האבא הלך לעולמו. הבן היה מבסוט, עכשיו נהיה בעל אוצר. בא לקחת את הרכוש, בא לבית הדין, לבית המשפט, לקבל אישור, העברת דירות, כן, על השמות שלו. אמרו לו, אדוני יקר, אי אפשר. אי אפשר. יש פה הוראה בצבא שכל הרכוש שלך בתנאי שאתה תהיה משוגע. ואתה לא. אתה לא יכול לגעת ברכוש. עד שתהיה משוגע. אז כרגע זה עובר לאפוטרופוס, הוא שומר את זה. מה זה? אבא שלי מה, איבד דעתו, אמרו לו מה לעשות. בקיצור, ישבו בית הדין ולא ידעו מה לעשות עם הדבר הזה, זה לא נורמלי. בעיה. אמרו טוב, יש לנו אחד מגדולי הדור אז, רבי יהודה, בוא נלך לרבי יהודה, נראה מה קורה. רבותיי, אני מסיים את השיעור עם הסיפור הזה, תקשיבו טוב. שלחו משלחת של שלושה תלמידי חכמים אל רב יהודה כדי, עם הבעיה, בבית הדין. הם מתקרבים לבית של רב יהודה ומסתכלים אחד על השני, מוזר, מוזר. אמרו, תשמע, לא נעים, אבל זה נשמע כאילו מישהו, מה שקורה בבית. התקרבו ליד הקרוב לדלת, שמעו כל מיני קולות של כלבים, חתולים, צחוקים. מוזר לאללה. אז אחד אמר, תראו, לא נעים, אולי, אבל נסתכל מהחור של המנעול. הוא מתכופף, הוא רואה את רבי יהודה, הולך על ארבע, על הרצפה, עושה קולות של חתול, של כלב, אומר, אוי לעיניים שכך רואות, הסתובב, אמר, חבר'ה, הולכים? אני לא מאמין. אחד מגדולי הדור, משהו קרה שם. חזרו בחזרה, אמרו, רבותיי, משהו השתבש. אמרו להם, לא יכול להיות, תחזרו בחזרה לרב יהודה. חזרו בחזרה, שקל, הכל בסדר, סבבה, דופקים בדלת, כן, דופקים, רב יהודה יושב, תלים, תלים, יושב. הם יודעים מה זולים עצמם. אבל הם כן, תכנסו. מה הבעיה? אמרו לו, רבנו, יש לנו שאלה לפני השאלה. באנו עם שאלה אחת, יש לנו שתיים. אמרו לו, אמר להם, טוב, נו, מה השאלה? תתחילו בשנייה. אמרו לו, שלחו אותנו לבית הדין, יש לנו בעיה כזו וכזו, אבא הוריש לבנו את כל הרכוש על תנאי שהוא יהיה משוגע. ואיזה מין דבר הזו? מה עושים עם זה? אמר להם, חבל שלא הייתם פה לפני שעה.
הוא המשוגע.
אומר, חבל שלא הייתם פה לפני שעה, למה לא באתם מקודם? הוא לא ידע שהם היו מבחוץ. אמרו לו, רבנו, זו הייתה השאלה הראשונה, היינו! ראינו אותך על ארבע! עושה קולו של חתול, של חמור, של כלב, ברחנו. אמר להם, זה מה שאבא התכוון. תלכו לבית הדין, תגידו לבחור, שיתחתן. ברגע שהוא יתחתן, יהיה לו ילד. ברגע שיהיה לו ילד, יעשה דברים כמו משוגע. וזה עוד הוא לא דרכוש. כלומר, כשאנחנו עושים עם הילדים הקטנים, אנחנו עושים דברים שאין שמרה. אנחנו לא עושים. בטבעי. או. זאת אומרת שאני מתלהב מדברים קטנים, גדולים, ומדברים קטנים אני לא מעריך אותם, וזה דבר נוראי. תארו לעצמכם אדם, כן, שעושה פעולה שהיא לכאורה טבעית. ניקח פה דוגמה את נחום המנקה, פה שכל היום הולך עם הסחבה, כל היום מנקה. אנחנו לא יודעים להעריך מה זה, אנחנו מזלזלים בזה, זה בינינו לא כלום. תחשבו איך אנחנו היינו מרגישים. סליחה, בואו, אני עכשיו לא מדבר על מיעוט צדיק של בסדר, אני מדבר על הרוב. תשימו לב, הוא כל הזמן מנקה שלנו, נעים פה ונקי, וכמה מלכלכים לו את העבודה. זורקים על הרצפה, ניירות, לא מעריכים. תראו לעצמכם שהם נכנסים למה שאנחנו מכנים שירותים, והם היו מוצפים ומלוכלכים ומתונפים. היה לנו עצירות, כי לא היה לנו נעים להיכנס לשם. והוא כל הזמן, כל היום, מנקה אחרינו. זה נראה בינינו דבר קטן. נכון? כאילו מה, מה יש לי בלי? זה העבודה שלו. הוא מקבל כסף. רבותיי, זה דבר ענק. אנחנו לא מתייחסים. כי בעינינו זה דבר קטן. אנחנו בזים לו. ואנחנו בזים לו בזה שאנחנו מוסיפים לו עבודה. וזה לזכות הכיתה פה. הכיתה היחידה. וזה לזכותנו. שיהיה דבר כזה שנקרא תורן יומי, אני לא יודע, תמיד הם עושים את העבודה. אבל להקל עליו, להרים את הכיסאות ונקוד את הלכלוך הבסיסי, בגלל זה אני באתי, זה מה שביקשתי מכם. לשתף אתכם בדבר הקטן הענק הזה. שתבינו, שזה נראה כאילו כלום, אבל זה המון.
גם הגיל.
זה דבר ענק. אנחנו לא מעריכים. ההורים שלנו, שלפעמים אנחנו לא מסתדרים איתם, שאנחנו באים הביתה ומוצאים אוכל מבושל, אולי אנחנו לא אוהבים תמיד, אבל מישהו עמל על זה, מה אנחנו חושבים? מה, זה אימא, לא איתך לבשל. רבותיי, זה טעות. אני יכול להשאיר לך פתק, 10 שקלים, להחתיק לך לחמניה.
לחמניה
זה פחותיים. לא משנה. אבל ברגע שאותה אימא עומדת בבית, או ביום, או אחרי צהריים, לא משנה, וישר אומרת, רגע, אני צריכה לבשל צהריים, מה היא אומרת? לא, מה זה אומר? שהיא חשבה על מי? על מי שצריך לאכול את זה. הוא מתייחס אליך, הוא חושב עליך, אכפת לו ממך. כי אם לא, הוא משאיר פתק עם כמה שקלים ולך מפה. זה מזכיר בדיוק את הכללה לנחש. כך, לך, תאכל. חופשי, עזוב אותי.
זה כמו עם בן המלך. עם המלך כאילו ושתי הבנות שלו.
אתם מבינים? אנחנו טועים, ואנחנו לא מעריכים את הדברים הקטנים, רק דברים גדולים. אומר הרב, שהלעג הזה שאנחנו לועגים לדברים הקטנים, זה בגלל שאנחנו, יש לנו קוצר בראייה, לא רק בראייה בעין, בעין אנחנו רואים הכל, לצערנו גם מה שלא צריך. קוצר בראייה בשכל, להבין שדברים קטנים הם גדולים. ענקים. אתם רואים בניין של 100 קומות, 200 קומות, רואים את כל השכלולים, רבותיי, יש שיר, שאולי למדתם אותו בגן, אולי לא, כי לימדו אותי בגן. את השיר הזה, שקוראים לו הכל בגלל מסמר קטן. לא יודע, מכירים? לא מכירים. זה השיר ששרו, יפה, לא יודע מה המוזיקה הזו, אבל כן, הגלה נוסעת, ונופל מסמר. כולה מסמר, בחייך.
איזה מקורה.
אין בעיה. ממשיכים לנסוע. ועוד מסמר נופל. בסוף כל העגלה נופלת. והכל התחיל איפה? במסמר הקטן. כלומר, ברגע שיש שם מסמר, יש סיבה שהוא שם. שנופל לנו בורים, ואיזה מכשיר, ואנחנו לא מחפשים להחזיר אותו לשם, המכשיר הזה נמצא בתחילת דרכו אל הפח. או אל הטכנאים.
אז למה יש ביטוי שאומר, נפל לך בורים.
לא, כן, אומרים לך נפל לך בורים, תחזיר, כי אחרת כולך טיפול.
נכון.
זה תהליך. כלומר, אנחנו מזלזלים בדברים קטנים. לכן אומר הרב, מי שיש לו אמונה שטחית, קטנה, שהיא נחשבת אמונה לא יסודית, אמונה חלשה, לזכור, זה דבר גדול בפני עצמו. לא לזלזל בזה. לא להגיד, טוב, אז אם ככה, אז לא צריך. לא. האמונה שלך לא יסודית, בסדר, תבסס. תתקדם, עם השנים, אל תוותר על האמונה הקטנה הזו. למרות שיש בכל מיני דברים שלא שייכים. לזכור שמשם יצמח האמונה הגדולה.